ואלה הראיות, מאת ליזה רוזובסקי, קוראת טלי ליברמן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. זה הפך לאחד הנושאים המדוברים והשנויים במחלוקת סביב טבח 7 באוקטובר. מידע חדש מתפרסם מדי שבוע, לעתים מדי יום, כל עדות שמתגלה, כל פרט שנחשף, הופכים מיד לחומר נפץ. מצד אחד, אתרים פרו-פלסטיניים מנהלים מסע הכחשה אינטנסיבי, מתאמצים לקעקע את אמינותם של ממצאים ועדויות. מצד שני, דוברים ישראלים נתלים בכל דיווח חופך קרביים, במאמציהם לשכנע את העולם בזוועות שבוצעו, ולפעמים אף עושים בהם שימוש כדי לנגח אויבים משיקולים פוליטיים. לעתים נדמה כי מעשי האונס שביצעו מחבלי חמאס בטבח הפכו כמעט לחזות הכל. הסיקור העודף אינו מצמצם את הבלבול אלא רק מגביר אותו, ומי שמעז לגעת בנושא מסתכן בסערה תקשורתית. מהניו יורק טיימס, שתחקר את היקף הפשעים ומצא את עצמו תחת מתקפה, דרך דוקטור כוכב אלקיים לוי, שהעלתה את הנושא למודעות עולמית ואז הוטל דופי בעבודתה, ואפילו עד פרופסור נדירה שלהוב קיבורקיאן, שהושעתה מהאוניברסיטה העברית לאחר שהשתמע מדבריה, כי הטילה ספק בכך שבכלל בוצעו מעשי אונס. טבעם של פשעי המין, האופן שבו בוצעו, וההלם שבו הוקו גופי החקירה בישראל, הגבילו, ועדיין מגבילים מאוד, את האפשרות לצייר תמונה מלאה ומשכנעת מעבר לספק הסביר. החקירה עודנה מתנהלת בימים אלה ביחידת להב 433, אך המשטרה והפרקליטות מסרבות לחשוף פרטים לגביה, ולא ידוע מתי היא צפויה להסתיים. הבעיה האמיתית היא היכולת להעמיד לדין על סמך ראיות קבילות ברמה מספקת לבית משפט, אמר למוסף הארץ מקור בכיר בפרקליטות שהתייחס לחקירה. החוקרים הופכים כל אבן לצורך השגת ראיות, כל יום מביא איתו דברים חדשים. עוד לא נאמרה המילה האחרונה. וכך, בעוד תיק הפגיעות המיניות עדיין לא הוצג בפני בית המשפט, שוחח מוסף הארץ עם עשרות מקורות שעוסקים בנושא, במאמץ לסרטט את הראיות, העדויות והממצאים המבססים את פשעי המין שבוצעו, ולמפות גם את אלה שחסרים. התחקיר, שכלולים בו חומרים קשים לקריאה, מתבסס על מקורות בגופי מערכת הביטחון, אנשי טיפול ששוחחו עם ניצולים, גורמים שמעורים בחקירה, אנשי הצלה שנכחו בזירות הטבח השונות, ואנשי מקצוע שעסקו באיסוף ובתיעוד של עדויות, בהם פרויקט דינה 7 באוקטובר. מיזם של 5 מומחיות ישראליות למשפט ולמגדר, שקיבלו על עצמן את המשימה להביא לכך שתיק האלימות המינית אכן יגיע לבית משפט בישראל ולטריבונלים בעולם. התחקיר הסתייע גם בשני הדוחות המקיפים שחוברו עד כה בנושא, האחד בידי תת מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית בסכסוכים, פרמילה פטן, והשני בידי דוקטור קרמית קלר חלמיש ונוגה ברגר מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. קרובי החטופים והנרצחים פתחו בינתיים במאמץ משפטי בינלאומי. שרי למרות העיסוק האינטנסיבי במעשי האונס ב-7 באוקטובר, פשעי המין לא הסתיימו שם. עדותה האמיצה של עמית סוסנה, הראשונה שחשפה בפומבי את התקיפה המינית שעברה בשבי, הפכה את האלימות המינית כלפי החטופות והחטופים לעובדה שאי אפשר להכחיש. מקור בכיר במערכת הבריאות אמר למוסף הארץ, כי יש חטופות נוספות ששבו לישראל והעידו כי עברו בעצמן תקיפה מינית או היו קורבן למעשים מגונים בשבי. יש לכל הפחות 15 ניצולים ממסיבת נובה שהיו עדים למעשי אונס ואונס קבוצתי במוקדים שונים באזור המסיבה. 5 מהם כבר סיפרו על כך בתקשורת. מבדיקת מוסף הארץ עולה כי בעמותת לב בטוח, שהוקמה על מנת להעניק תמיכה נפשית לשורדי הטבח במסיבות, נמצאים עוד לפחות 10 עדי ראייה שטרם נחשפו. גם לאנשי היער הסודי, מיזם בקפריסין שתמך נפשית בניצולים, הגיע מידע על 13 עדים שדיווחו כי נחשפו לפגיעות מיניות בעת המתקפה. לא ידוע אם יש חפיפה בין הניצולים שעברו דרך היער הסודי לבין אלה שמטופלים בלב בטוח. מתוך חמשת העדים שכבר נחשפו, לפחות שלושה גם מסרו עדות במשטרה. מוסף הארץ פנה לכמה מהם, אך הם ביקשו שלא לשחזר שוב את עדויותיהם. ספיר ויורה, שני צעירים שהסתתרו יחד באזור המסיבה, סיפרו לניו יורק טיימס כי ראו כמה מעשי אונס קבוצתי ורצח של נשים, והעידו כי חזו גם בהשחטה של עברי מין. רז כהן, שהתחבא ליד כביש 232, סיפר לשורה של כלי תקשורת, בהם כאן 11 והניו יורק טיימס, כי ראה אונס קבוצתי ורצח. שואם גואטה, שהסתתר יחד איתו, סיפק לכך עדות תומכת. הסנדיי טיימס הבריטי פרסם עדות של אדם נוסף בשם יוני סעדון, שתיאר גם הוא כי ראה אונס קבוצתי ורצח של אישה. בלב בטוח מסבירים שאחת הסיבות לכך שהעדים שבטיפולם טרם נחשפו היא שמצבם הנפשי אינו מאפשר זאת. אנשי העמותה, שהוקמה על ידי מטפלים קליניים, שיתפו פעולה עם צוות האום שבחן את העדויות לאלימות מינית. כעת הם מוכנים לספר לראשונה בפומבי את מה שידעו להם ממטופליהם, תוך שמירה על פרטיותם. יאיר גרינבאום, המרכז את תחום החירום בעמותה, תיאר בפני מוסף הארץ את מה שראו ארבעה מהעדים. בין המקרים שהגיעו אלינו יש עדות ראייה ממסיבת נובה לכך שאדם חמוש אנס אישה וירה בה. שני עדים נוספים ראו אונס קבוצתי שבו השתתפו לפי תיאוריהם בין 7 ל-10 תוקפים. עד נוסף ראה אונס קבוצתי שבו השתתפו 5 תוקפים. אחד ממקרי האונס הקבוצתי היה בשדה, השני בשטח המסיבה. שניהם הסתיימו ברצח הקורבן. דוקטור דמיאן הלפרין, מנהל תחום הפסיכיאטריה בעמותה, סיפר למוסף הארץ על 6 עדי ראייה נוספים. כל 6 הם גברים שניצלו מנובה, שבהם הוא מטפל באופן אישי. לדבריו, רוב מקרי האונס שמטופליו היו עדים להם, קרו בשולי זירת הטבח בנובה, במקומות שבהם היו מעט אנשים. הסיפורים שאני מכיר קרו במקומות מבודדים יחסית, למעט מקרה אחד שקרה, לפי מה שסופר לי, באזור החנייה של המסיבה. שאר המקרים של אונס קבוצתי קרו בשדות מרוחקים, ובהם יש פחות סיכוי שיהיו עדים. למיטב הבנתי, הסיטואציה היחידה שבה אדם היה יכול להיות עד לאונס, הייתה אם הוא התחבא, כפי שעשו רבים משורדי נובה. הלפרין הוסיף כי יש גם מקרה אחד של ניצול שראה אונס בעת מנוסתו לאחר שהספיק להתרחק 10 קילומטרים מאתר המסיבה. מאוד קשה למטופלים לספר על הדברים האלה. זה נוגע במקומות מאוד רגישים, אומר הלפרין ומדגיש כי עבודתו עמם אינה מתמקדת בפגיעות המיניות שראו. אם הנושא עולה, הוא אומר, הדבר קורה ביוזמתם. לפעמים זה כרוך בהרבה אשמה, ולרוב בולטים סימפטומים פוסט-טראומטיים, כמו פלשבקים וסיוטים, שבהם התקיפה המינית נוכחת, אומר הלפרין, למשל שמיעת קולה של אותה אישה שביקשה עזרה. כמה מטופלים של הלפרין סיפרו בנוסף כי ראו גופות של נשים עירומות, או עירומות למחצה שנקשרו לעצים באזור המסיבה. גם רמי דודיאן, תושב מושב פטיש, שחילץ רבים מניצולי נובה, ראה גופות קשורות, הן באתר המסיבה והן לאורך כביש 232. דודיאן, שהעיד גם בפני צוות האום ובפני איגוד מרכזי הסיוע, תיאר בשיחה עם מוסף הארץ את שראה. היו עצים שבהם הייתה גופה אחת, והיו מקרים שבהם קשרו על אותו עץ כמה גופות. סיפר. היה מקרה של בני זוג שהיו מחובקים מרומים וקשורים לעץ. שניהם היו ירויים בחזה. בעדותו בפני איגוד מרכזי הסיוע אמר דודיאן כי ראה יותר 5 גופות שהושחתו במקומות אינטימיים. האיברים שלהן קרוטים, פגועים. היה דם מהמפסעה. היו גם יריות בשדיים. כאמור, גם לאנשי היער הסודי, מיזם בקפריסין שתמך ביותר 1,000 ניצולים, הגיע מידע על 13 ניצולים, שדיווחו כי נחשפו לפגיעות מיניות בעת המתקפה. מאור אריאלי, שהקים וניהל את פרויקט התמיכה בניצולי נובה, סיפר למוסף הארץ כי כ-700 מהניצולים נשאלו בריאיון טלפוני שהתקיים לפני התסתם לקפריסין אם חוו פגיעה מינית בעת המתקפה או היו עדים לה. מתוכם, 8 השיבו כי היו עדי ראייה לפגיעות כאלה, ו5 דיווחו כי היו עדי שמיעה לכך. 2 עדים נוספים השיבו באופן עמום. לאנשי היער הסודי אין פירוט של המקרים האמורים, מכיוון שהמראיינים הונחו שלא לפתוח את הנושא. התמונה שעולה מרובן המוחלט של העדויות היא כי האנשים שנאנסו במסיבה נרצחו לאחר מכן. אבל יש גם כמה נשים ששרדו אונס שעברו ב-7 באוקטובר. בלב בטוח סיפרו כי שורדת אונס אחת הגיעה לעמותה והופנתה לטיפול אצל גורמים אחרים. במשרד הרווחה העידו כי במרכזי הטיפול של המשרד התקבלו פניות גישוש מטעם 3 נשים וגבר אחד ששרדו תקיפה מינית בטווח. בתקשורת פורסם עד כה ראיון אחד בעילום שם של אישה שנאנסה במסיבה. בעדות מצמיתה סיפרה האישה שכונתה אסתר כי עברה אונס וכי גופה הושחת. היא העידה כי קרובת משפחה שהייתה אימה במסיבה נרצחה וגופתה נאנסה. הרעיון הקצר פורסם בעיתון הצרפתי לפריזיאן בסוף נובמבר, לא עיקה גלים בתקשורת הבינלאומית וככל הידוע לא צוטט בשום כלי תקשורת ישראלי. מוסף הארץ לא הצליח להצליב את הרעיון עם עדויות נוספות. העיתונאית לורה מאי גבריו אמרה למוסף הארץ כי הייתה לה היכרות מוקדמת עם השורדת שראיינה. היא הוסיפה כי מאז פרסום הרעיון קיבלה איומים בצרפת מצד גורמים שונים שאת חלקם היא מגדירה תומכי חמאס. מלבד העדויות מנובה, למוסף הארץ ידוע על עדות אחת נוספת למעשה אונס שהתרחש במתקפה על מוצב נחל עוז. לעדות זו נחשפה פרופסור רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, מי שיצרה מלכתחילה קשר עם פאטן וביקשה ממנה להגיע לישראל ואף התלוותה לצוות האום בביקור. הלפרין קדרי, שחברה בפרויקט דינה, סיפרה למוסף הארץ כי נחשפה לעדות בעת ביקור של הצוות במוצב. העדה, קצינה שהייתה בבסיס ביום ההתקפה, שמעה שמתרחש אונס מחוץ למבנה שבו הסתתרה. לאחר מכן, כשיצאה מהמבנה, ראתה במקום את גופתה העירומה של החיילת שנאנסה וכיסתה אותה. אותה קצינה אף העידה כי ראתה בבסיס גופה של גבר שאיבר מינו הושחת. עדות הקצינה הוזכרה בחטף בדוח האום, אך נכתב שם כי הצוות לא הצליח להצליב אותה עם עדויות תומכות. במידה רבה, היחס לעדות הקצינה מנחל עוז מגלם את הפערים בין שני הדוחות שחוברו עד כה על האלימות המינית ב-7 באוקטובר, זה של האום וזה של איגוד מרכזי הסיוע. על פי רוב, הדוחות אינם סותרים זה את זה, אבל יש ביניהם כמה הבדלים חשובים. דוח האום מנוסח בזהירות מופלגת ואינו קובע מה היה היקף האלימות המינית ומה מידת השיטתיות שאפיינה את המעשים. פאטן הדגישה בדוח כי המנדט שלה היה לאסוף מידע ולא לבצע חקירה, אבל גם ציינה כי סטנדרט ההוכחה שנדרשה לו היה של יסוד סביר להניח. פרופסור אלפרין קדרי מסבירה שכדי לקבוע כי מידע מסוים מאומת, דרש הצוות לקבל עליו עדות משני מקורות בלתי תלויים לפחות. למרות הסטנדרט המחמיר, דוח האום הגיע למסקנות ברורות. הוא קבע כי יש יסוד סביר להאמין שבמתקפה הראו מקרים רבים של אלימות מינית, כולל מעשי אונס ואונס קבוצתי ב3 נקודות שונות לפחות, באתר מסיבת נובה, סמוך לכביש 232 וליד מיגונית בקיבוץ רעים. הדוח קבע באותה רמת ודאות כי באזור המסיבה הראו מקרים רבים של אלימות מינית. מומחה לרפואה משפטית מטעם הצוות שצפה בתמונות ובסרטונים מהזירות, מצא כמה גופות עם רגליים שהיו פסוקות באופן בולט. בדוח צוין כי פיסוק רגליים עשוי להיות אופייני לגופות שנשרפו ללא קשר לתקיפה מינית, אבל מודגש כי זה לא המקרה בנוגע למקרים המדוברים. פטן קבעה כי נמצא דפוס של גופות, בעיקר של נשים שנמצאו כפותות ועירויות, עירומות לחלוטין או עירומות בפלג גופן התחתון. בדוח תוארו לפחות 20 גופות שתועדו בעירום חלקי או מלא, ולפחות 10 גופות שנמצאו כפותות בידיהן ו/או ברגליהן. הניסוח שבו בחרה פטן בהקשר הזה מלמד על האיפוק והזהירות שנקטה בהגשת המסקנות. דפוס כזה, גם אם נסיבתי, עשוי להצביע על צורות מסוימות של אלימות מינית, נכתב שם. במילים אחרות, הדוח קבע כי היה דפוס של הפשטה וחבילה, אבל הסתייג ממסקנה חד משמעית כי זהו דפוס של אלימות מינית. בנוסף קבעה פטן כי נאסף מידע אמין על מקרים רבים שבהם קורבנות נאנסו ולאחר מכן נרצחו, וכן כי עדי ראייה העידו שראו לפחות שני מקרים של אונס גופות של נשים באתר נובה. הדוח של איגוד מרכזי הסיוע לעומת זאת מנוסח באופן החלטי הרבה יותר, וקובע כי האלימות המינית הייתה ברוטלית, שיטתית ומכוונת. הדוח התבסס על עדויות ישירות שאסף האיגוד, אבל גם על פרסומים בתקשורת שלא אומתו באופן עצמאי. הדוח פורס קשת רחבה של עדויות שלאו דווקא מוצלבות זו עם זו. בנוסף לתיאור העדויות לפגיעה מינית, דוח האיגוד מונה פרקטיקות של התעללות מינית שבהן השתמשו המחבלים. אונס קבוצתי, פגיעה בגברים, הובאו בו כמה עדויות ראייה על גופות של גברים עם עברי מין קרוטים. אונס לעיני בני משפחה או חברי קהילה, וכן רצח במהלך האונס. בנוסף מנו באיגוד כפיתה וחבילה והחדרת כלי נשק או חפצים לעברי המין. נוגה ברגר וקרמית קלר חלמיש, שחתומות על הדוח של האיגוד, הסבירו בשיחה עם מוסף הארץ כי הן קבעו שמדובר בפרקטיקה רק שנחשפו לשלוש עדויות לפחות המתארות אופן פעולה מסוים. לא מדובר בעדויות מוצלבות על אותו אירוע, אבל עצם הריבוי שלהן לדבריהן הוא ערובה לכך שמדובר בדפוס. הדוח שלנו התבסס על ארבעה מקורות מידע. תחקירים עיתונאיים שבוצעו בעולם, עדויות שפורסמו של מגיבים ראשונים בזירות הטבח, ראיונות שערכנו בעצמנו עם מגיבים ראשונים, ומידע חסוי שהגיע לאיגוד מתוקף תפקידו. אומרות המחברות, בנסיבות אלו, כשלא ניתן לאמת או לבחון כל פרט מידע גלוי לגופו, בחרנו בניתוח לפי דפוסי פעולה. כשפרקטיקה מסוימת חזרה על עצמה כמה פעמים בזירות ובהקשרים שונים, כללנו אותה בניתוח. המתודה הזו נועדה להבטיח שגם אם יעלה סימן שאלה לגבי מקרה מסוים שהוזכר, הניתוח יעמוד. לצערנו, בזמן שחלף מאז הפרסום, קיבלנו חיזוקים נוספים לפרקטיקות שתוארו. בסוף החודש שעבר פורסמה הודעה ראשונה מסוגה. מנאר קסם, איש הג'יהאד האסלאמי שנעצר על ידי צהל בח'אן יונס, הודה בחקירתו כי אנס צעירה בביתה באחד הקיבוצים בשבעה באוקטובר. אפשר לטעון כי יש לקחת בערבון מוגבל הודעה מצולמת של שבוי מלחמה, ובכל זאת, הודעתו מהווה נדבך חשוב במסד העובדתי המתבקש, כעת לאחד החשודים באונס יש פנים ושם. למוסף הארץ נודע כי גופי הביטחון מחזיקים לפחות בשתי הודעות נוספות באונס, שתיהן של אנשי חמאס. מעבר לכך, מבדיקת מוסף הארץ מול שלושה גופים במערכת הביטחון עולה, כי בחומר המודיעיני שאספו המשטרה וגופי המודיעין, כולל סרטונים ממצלמות שמחבלים נשאו על גופם, אין תיעוד ויזואלי של מעשה האונס עצמם. ככלל, במשטרה ובפרקליטות מסרבים לחשוף פרטים לגבי החקירה, שנמצאת, לדבריהם, בעיצומה. המכשולים הרבים שניצבים בדרכה נערמו כבר מתחילת הדרך. למוסף הארץ נודע כי רופא משפטי, בסיוע מתמחה לרפואה משפטית, בוחנים בשבועות האחרונים תמונות וסרטונים של גופות שהעבירה אליהם המשטרה, כדי למצוא ראיות לביצוע פשעי מלחמה בכלל ופשעי מין בפרט, בדומה לעבודה שנעשתה על ידי צוות האום. ככל הידוע, בבדיקה זו אותר עד כה תיעוד של 3 גופות, שמראה שלהן עשוי להצביע על כך שהקורבנות עברו תקיפה מינית. במקרה אחד נראה חפץ שהוחדר לאיבר המין, מה שהופך את התקיפה לוודאית. עם זאת, בשני מקרים נוספים לא ניתן לקבוע בוודאות כי הקורבנות אכן הותקפו מינית ללא בדיקות נוספות שכבר אינן אפשריות בשלב זה. אחד המקרים הללו הוא זה של גימל שנודעה בכינוי האישה בשמלה השחורה. גופתה של גימל תועדה בסרטון שהופץ בפומבי בשבעה באוקטובר כשהיא מאורטלת ורגליה פסוקות. סיפורה פורסם בתחקיר הניו יורק טיימס בסוף דצמבר, שם נכתב כי גורמים במשטרה מאמינים, בעיקר על סמך הסרטון, כי היא נאנסה. לאחר הפרסום קרוביה הטילו ספק בכך, ואמרו שאיש לא הודיע להם על כך באופן רשמי. זה לא נכון שהיא נאנסה, אמר בין היתר גיסה, בריאיון לאמנון לוי בערוץ 13, המשטרה לא הביאה לנו הוכחות. ההכחשות מצד המשפחה הובילו לסדרת כתבות בכלי תקשורת המזוהים עם השמאל, בין היתר באתרים Mondo Vice ו-Intercept, שתקפו את התחקיר של הניו יורק טיימס והכחישו את ממצאיו. מבדיקה מול גורמים במשטרה עולה כי התהליך שהוביל לפרסום, שלפיו גימל נאנסה, אכן לא היה חף מטעויות. עם זאת, אין להסיק מכך שהעובדות לא היו נכונות. הגורמים במשטרה ששוחחו עם כתבי העיתון לא היו חוקרים שעסקו בתיק, אלא שני דוברים בכירים בארגון שעשו זאת בלי שצוות החקירה היה מודע לכך. למעשה, באותו שלב צוות החקירה כלל לא יכול היה לאשר או להכיש את דבר האונס של גימל, שכן הדבר התרחש עוד לפני שהחומרים הויזואליים נבדקו על ידי רופא משפטי כלשהו. אלא שמאז החומרים כן עבדו בדיקה של רופא משפטי ישראלי שהסיק כי מנח הגופה עולה בקנה אחד עם תקיפה מינית. רופא משפטי נוסף שבחן לבקשת מוסף הארץ את הסרטון שבו נראית גופתה של גימל הגיע למסקנה דומה. המשטרה מסרה בתגובה כי קציני המשטרה אמרו לכתבי הניו יורק טיימס לאחר צפייה בסרטון שהם מאמינים כי המצולמת עברה אלימות מינית ועמדה זו נותרת בעינה גם כעת. מטעם הניו יורק טיימס נמסר כי בתחקיר נכתב כי המשטרה מאמינה שהיא נאנסה, שכמה מבני המשפחה חוששים שזה מה שקרה, ושהמקרה שלה הוא דוגמה מאוד פומבית לזוועות שפוצעו בנשים. בכתבה לא נטען שהמשטרה אישרה שהיא נאנסה. בעיתון הוסיפו כי הם עומדים מאחורי הכתבה וממשיכים לדווח על נושא האלימות המינית בעקבות 7 באוקטובר. כאמור, בחינת החומרים הויזואליים, כמו במקרה של גימל, נערכת רק בשבועות האחרונים. זאת משום שבשבועות הראשונים שלאחר 7 באוקטובר, המאמץ עסק בזיהוי הקורבנות האזרחיים והבאתם לקבורה, וחקירה של פשעי מין כלל לא עמדה לנגד עיני המשטרה. כפי שהארץ פרסם בנובמבר, המשטרה לא אספה אז שום ראיה פורנזית לביצוע עבירות מין במהלך הטבח. אלא שבמחנה שורה שאליו הגיעו רוב הגופות, עבדו 5 רופאים משפטיים. בין היתר הם בדקו גם גופות שהגיעו בעירום מלא או חלקי לצורך בחינת האפשרות שעברו אונס. לפי מקור המעורה בפרטים על הגופות שנבחנו, לא נמצאו סימנים המעידים על קיום יחסי מין או השחטת אברי מין. עם זאת, מכיוון שהיו רק 5 רופאים משפטיים, הם הספיקו להשגיח על בדיקתן של רבע מהגופות לכל היותר. כלומר, כ-75% מהגופות נקברו בלי שעברו בדיקה מקצועית. הגופות שהיו במצב פיזי קשה ביותר הועברו משורה למכון לרפואה משפטית לטובת זיהוי הקורבנות, לאחר שבמחנה לא הצליחו לזהות אותן. במקרים הללו, בשל מצב הגופות, לא הייתה שום אפשרות לקבוע מה עברו הקורבנות לפני מותם. בדוח האום צוין כי מדובר לפחות ב-100 מקרים כאלה. לפי גורם במשטרה, בלילה שבין 7 ל-8 באוקטובר, עבדו באתר המסיבה 6 צוותי זיהוי פלילי של המשטרה, 12 שוטרים בסך הכל, לצד מתנדבי זקה. אנשי המזפ עבדו בחשיכה, בשטח שעדיין נמשכה בו לחימה, כשמעליהם חג מסוק קרב של צהל שירה צרורות. במהלך עבודתם שכללה צילום פנים בלבד וחיסוי הגופות לקראת פינוי, תועדו יותר מ-200 גופות. הצוותים לא תעדו אף מקרה של פגיעה מינית, וגם לא מקרים של השחטת אברי מין. הצוותים כן ראו נשים שגרונותיהן שוספו, וגברים שבהם נעשה וידו הריגה מטווח קרוב. המשימה הופסקה באמצע הלילה, כשהשוטרים ואנשי זקה נאלצו להתפנות מהמקום בעקבות התראה ביטחונית. צוותי מזפ כלל לא פעלו בקיבוצים ובבסיסים, שם עבודה מקבילה נעשתה על ידי הצבא. זה לא היה המכשול היחיד באיסוף הממצאים. דוח האום נמנע מלנקוב בשמו של ארגון זקה, אך כן קובע שחלק מהמגיבים הראשונים, לעתים קרובות מרקע דתי ושמרני, נהגו לחסות ולהלביש את הגופות הערומות כמחוות כבוד למתים. גם מפקד הכוחות המיוחדים של זקה, חיים אוטמזגין, אישר בעצמו כי חלק מהגופות כוסו או הולבשו לפני תעודן. הדוח שמציין כי חלק מהמתנדבים שהגיעו ראשונים לזירה לא היו מוכשרים באיתור מידע מסוג זה ובאיסופו, מציין כי כך הלך לאיבוד מידע פוטנציאלי. ואכן העדויות לגבי זוועות הטבח שפורסמו לאחר 7 באוקטובר בתקשורת וברשתות החברתיות התבססו ברובן על הכוחות שהגיעו ראשונים לזירות, זירות הטבח, ועברו בשיטתיות בין הזירות השונות, בעיקר אנשי זקה, כוחות ההצלה ואנשי צבא, שהוקו בתדהמה מהמראות הקשים שבהם חזו. לעתים הם חלקו מידע שהתברר כלא מדויק. עדות אחת כזו, שפורסמה בכמה כלי תקשורת בולטים בעולם, והופיע גם בתחקיר הניו יורק טיימס, הייתה של פרמדיק של יחידת עילית צהלית, שתיאר כי ראה גופות של שתי נערות בחדר באחד הקיבוצים, וניכר כי שתיהן נאנסו. בהמשך התברר כי באותו קיבוץ שאליו התייחס הפרמדיק, התושבים אמרו כי לא נמצאה זירה שיכולה להתאים לתאוריו, והעיתון חזר בו מהעדות. בצהל אומרים כי הפרמדיק מתעקש על אמינות עדותו, אך כי ייתכן שטעה בזיהוי הקיבוץ. הלוחם משתתף בלחימה אקטיבית במספר מוקדים, בקיבוצים וביישובים, במשך 25 שעות רצופות. ובמקרה המדובר העיד על חווייתו האישית כשהגיע לזירת הטבח, תוך שחזור אירועים מורכבים שהיה עד להם בשטח, נמסר מדובר צהל. מקרה נוסף באותו קיבוץ תואר בתחילה בשגגה כזירה של פגיעה מינית. עוד מזגין שהיה בין אנשי זקה שסרקו את בתי הקיבוצים, העיד כי מצא באותו בית גופות של 3 נשים, אם ושתי בנות, ואחת מהנערות נמצאה בחדר נפרד בבגדים מופשלים. הוא הסיק בטעות כי הנערה נאנסה. מאוחר יותר התברר כי לפני שנכנס לבית ביקרו שם חבלנים צבאיים, שגררו את הגופות כדי לוודא שבבית לא הונחו מטענים. הם אלה שהפרידו בין הגופות וצילמו סרטון שבו נראות הגופות לבושות. הבגדים שעל גופן הופשלו במהלך הגרירה. גילוי טעות זו הביא לתיקון בדיעבד בדוח של איגוד מרכזי הסיוע ולפרסום הבהרה בנושא גם באתר הארץ. בשיחה שנערכה בימים האחרונים אמר עוד מזגין למוסף הארץ כי שמח לגלות שטעה. כמה שלא נעים לי להיות בסיטואציה שחשבתי משהו והנה גיליתי משהו אחר, אני לא מתבייש בזה ולא נבוך מזה, אמר. שיתפתי את מה שראיתי, וכשהתגלה לי משהו חדש הייתה לי הזדמנות להבהיר. זאת חובתי. מי שרוצה לשמוע את האמת ידע לקבל אותה גם אם היא באה מאוחר יותר. עוד מזגין הוא האיש שאחראי כיום מטעם הארגון לנושא העדויות והראיות לפשעי מין במתקפת חמאס. הוא קיבל על עצמו את התפקיד לאחר שהתגלו מקרים שבהם אנשי זקה, כמו גם כוחות הצלה וקציני צהל, הפיצו שמועות שווא. הארץ דיווח בדצמבר כי איש הארגון יוסי לנדאו אחראי להפצה של שני סיפורי אימה שלא התרחשו. האחד על 20 גופות כפותות ושרופות של ילדים שמצא כביכול באחד הקיבוצים, והשני על גופת אישה הרה שמצא כשבטנה שסועה. סיפור האישה ההרה שאף כלל להפצה של סרטון שקרי שצולם מזמן אחר ובמקום אחר, הדהד בהמשך בדבריהם של דוברים ישראלים. דוקטור כוכב אל קיים לוי, למשל, שפעלה באינטנסיביות להעלאת המודעות לנושא בעולם וצפויה לקבל על כך פרס ישראל לערבות הדדית, שיתפה את הסיפור ברעיונות ובפורומים בינלאומיים. כלי תקשורת פרו-פלסטיניים שעתים על כל חוסר דיוק בכל הקשור לפשעי המין, הגדילו לעשות וכינו אותה נוכלת. מטעמה של אלקיים לוי נמסר בתגובה כי המקרה דווח בשם מומחיות בתחום בישראל, והוקל לכולנו לגלות שהוא לא התרחש. המקרה חשף את הקושי לתת קול לקורבנות בעיתות מלחמה. גם אשת נשיא המדינה, מיכל הרצוג, ציינה את מקרה האישה ההרה במאמר שפרסמה בניוזוויק בנובמבר. מבית הנשיא נמסר כי הרצוג הסתמכה על דבריה של אלקיים לוי, וכי מרגע שהבינה כי הפרט אינו נכון, ביקשה להכניס תיקון למאמר. בזקה בכל מקרה הסיקו מסקנות והגבילו משמעותית את הדוברים המוסמכים לדבר בפומבי על מראות הטבח. פטן מתייחסת לכך גם בדוח האום. עם הזמן, עדים ומקורות, ימצאו גישה זהירה יותר ויותר בנוגע לדיווחיהם, ובכמה מקרים נסוגו מהצהרות שנתנו בעבר. ואכן, עוד מזגין מוכן כעת לדבר רק על מקרים שתועדו לדבריו על ידי אנשיו, כלומר, על כאלה שבהם הגופות צולמו בסטילס או בווידאו. המקרים האלה אינם רבים, דוח האום מתייחס לסיבות לכך. מפאת כבוד המת, נכתב שם, המתנדבים צילמו רק מספר מוגבל של צילומים, לעתים רק של פני הקורבנות, לצורך זיהוי בלבד. בחלק מהמקרים כאמור, הקורבנות צולמו רק אחרי שכוסו או הולבשו. עוד מזגין מתאר את המקרים הבאים שתועדו באזור מסיבת נובה. שלוש נשים שנמצאו ירויות במפסעה, מקרה של צעירה שניכר כי עברה התעללות קשה, ושתי גופות של נשים צעירות שנמצאו שכובות עם רגליים פסוקות ומכנסיים קרועים בחלקם העליון. בנוסף, עוד מזגין מתאר שלושה מקרים בקיבוצים. באחד מהם נמצאה גופת אישה עם מסמרים במפסעתה, ובשניים אחרים נמצאו גופות נשים בעירום מלא או חלקי. לגבי קיבוצים נוספים אמר כי אין בידיו תיעוד של גופות עם סימנים להתעללות מינית. מטעם משלחת ישראל לאום נמסר בתגובה כי העובדה שישראל מושקעת כעת בלחימה ולא באיסוף כל הפקודות שניתנו על ידי מפקדים בחמאס למפלצות שנשלחו לטבוח באזרחי ישראל, אינה מורידה מאחריות החמאס לאנסיו ורוצחיו שביצעו מטעמו פשעי מין רבים, גם ביום הטבח וגם כנגד החטופות והחטופים. מה משמעות הדבר לגבי העמדתם לדין של המחבלים על פשעי המין? השופטת בדימוס נאוה בן אור, שהייתה גם המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, סבורה כי גם אם לא ימצאו ראיות ברורות לכך שהם קיבלו פקודות מפורשות לאנוס, ניתן להאשימם בעבירות מין על בסיס אחריות משותפת. בן אור, שחברה אף היא בפרויקט דינה, מסבירה כי במשפט יש דוקטרינה של אחריות נגררת של שותפים. כשאתה נכנס למיזם לשם עבירה מסוימת, ונעברו עבירות נוספות שצפית אותן או שיכולת לצפות אותן, אז אתה אחראי עליהן, גם אם לא הייתה הנחיה מראש. על פי הדוקטרינה הזו אין צורך לקשור ספציפית בין הפוגע לנפגע, כי האחריות לכל המעשים היא של ההמון. ההמון יצא להשתוללות שהמניע והכוונה שלה הם ביצוע מעשי זוועה המוניים. כל מה שמתיישב עם הסכמה כזאת, כולל אלימות מינית, גם אם לא הייתה הנחיה מראש, הוא חלק מתבנית. בן אור מוסיפה כי גם אם לא ימצאו הוכחות העומדות ברף המשפטי בנוגע למעשי אונס רבים, הרי שאפשר יהיה לקבוע על בסיס המידע שקיים כבר על גופות רבות שנמצאו בעירום מלא או חלקי, שנעשו פגיעות מיניות המוניות בעת המתקפה של חמאס. החקירה כאמור עדיין מתנהלת, ובמשטרה קוראים למי שטרם עשה כן לבוא ולמסור עדות או ראיות שיכולות לסייע בחקר האמת, לעשות צדק ולהשמיע את קולם של הקורבנות. הניצולים, העדים ובני משפחות הקורבנות זקוקים יותר מכל לסגירת מעגל, שתוכל לקרות כשהתיק יובא בפני בית המשפט בישראל. בינתיים, כאמור, פתחו בני משפחותיהם של הנרצחים והחטופים במאמץ משפטי בזירה הבינלאומית. דוקטור שלי אביב ייני, שמרכזת את תחום המשפט הבינלאומי במטה משפחות החטופים, אמרה למוסף הארץ כי המטה הגיש תלונה למשרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הכוללת טענות בדבר רצח עם, חטיפה, פגיעות מיניות ועינויים. בסיום הדוח שהגיש האום המליצה פטן הן לגופי האכיפה בישראל והן לגופים בינלאומיים להעמיד לדין את כל הפושעים. ודרבנה את ישראל לחתום על מסגרת לשיתוף פעולה עם המשרד שלה כדי לשפר את מנגנוני הצדק בעניין האלימות המינית. פטן בא בידיים נקיות ובאומץ לב, אומרת בן אור, אני חושבת שצריך להושיט ידיים ולחטוף את העזרה הזאת. הפוליטיקאים בישראל עשו בדיוק ההפך. שר החוץ ישראל כץ בחר להתרעם על השתקת פשעי המין בידי האום, דווקא אחרי שהדוח הוגש וזכה להד תקשורתי נרחב בעולם כולו. ואכן, במסקנותיה התייחסה פטן גם להתנהלות לא אחראית של פוליטיקאים, פעילים ועיתונאים בכל הקשור לנושא הפגיעות המיניות. היא קראה להימנע מכותרות סנסציוניות, מלחץ תקשורתי, מחשיפת זהותן של קורבנות ומשימוש פוליטי באלימות המינית. כלומר, היא מנתה את כל החטאים שנעשו בהקשר הזה לאורך חצי השנה האחרונה. ניתן לשמוע הדהוד של דברים אלה גם בשיחה שערך מוסף הארץ עם תושבת אחד הקיבוצים בשלהי התחקיר לכתבה זו. האישה שזיהתה חלק גדול מגופות הנרצחים בקיבוץ שבו היא גרה, ביקשה להביט באור אחר על מסע החיפוש הבלתי פוסק אחר עדויות לאונס ותקיפה מינית. בעיניה השיח סביב מעשה האלימות המינית בשבעה באוקטובר ואחריו הפך למעוות. למצוא גופות בתוך הבית שלהן זו פגיעה בפרטיות, אמרה. למצוא גופות במיטות שלהן זו פגיעה בפרטיות. זה להיכנס למקום הכי פרטי של אנשים. ראיתי גם גופות בשירותים. חלקן היו במצב שלא ניתן לזהות. מצאתי גופות של גברים ושל נשים שלא היו לבושים במצב טבעי. עם בגדים מופשלים. האם מחבלים עשו את זה? אני לא יודעת. לא הייתי שם. אבל פגיעה מינית זה לא רק אם מישהו אנס או עשה מעשה סדום. אנשים שנגעו בהם פיזית, נגעו בהם. איבדנו את הפרטיות, חיללו את הבתים שלנו ואת הנשמות שלנו. את זה אני לא רואה בשיח.